עצמי. תודה רבה, יד דוחמים. מצד אחד, צורך גדול ללמוד על נושא שהוא מבחינת הנפש ומבחינת האמונה, מבחינת כל התקופה שאנחנו חיים בה, הוא נושא מאוד בסיסי, מאוד משמעותי, נושא הענווה. ומצד שני, שהיינו ראויים שיבוא לפה מישהו שיש לו ענווה וילמד, וזה לא מעשי כרגע. אז אמרתי, אולי נלמד קצת ביחד, ככה הדפים לפנינו, המקורות קיימים, אז לא נתחשב כל כך באי ההתאמה של האומר לנושא, אלא נלמד, נלמד בחבורה, לאן שנתגלגל, נתגלגל, עד שנמצא מי שיש לו ענווה ויבוא ללמד אותנו. התורה אומרת בפרקים שנקרא בשבת ביטוי מאוד מיוחד ביחס למשה רבנו. פה למטה בצד ימין אומרת התורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. רמב״ם בהלכות דעות בפרק שני אומר שאומנם בכל כוחות הנפש תמיד הדרך האמצעית המאוזנת היא הדרך הראויה. אדם לא יהיה קמצן מדי ולא יהיה פזרן מדי, ילך בדרך האמצע. אבל בשתי תכונות, בשתי מידות, אין אמצע. יש רק קצה אחד. סוגיית הגאווה, אומר רמב״ם, אין בה מאומה, וסוגיית הכעס, חומרת הכעס. וכן, אומר הרמב״ם, אמרה תורה לגבי משה רבנו, האיש משה ענב מאוד. התורה היא לא אוסף סופרלטיבי, מחמאות, כל מילה בסלע. הזוהר אומר פרשת בעלותך, מהר"ל מביא אותו בתפארת ישראל, וואי לאותו ברנש, לאותו אדם שחושב שהתורה זה אוסף סיפורים. כל מילה וסלע. התורה אמרה מאוד, היא לא יכלה להגיד ענב. משמע אומר הרמב״ם, זה לא מילה כמותית, זה מילה איכותית. צריך להיות ענב עד הסוף. ולגבי משה רבנו נאמר, הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אתם אנשים רציניים, התורה אומרת לכם, משה רבנו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, זה עושה לכם משהו. אני איש פשוט, לא מבין מה זה משה רבנו. לא מבין את המדרגה הזאת. בשביל מה התורה כתבה? מכל האדם אשר על פני האדמה. רק בשביל אנשים כמוכם, או גם בשביל אנשים כמוני? ומה לעשות עם המשפט הזה? והסוגיה הזאת, אני חושב, כדי לנסות לברר אותה, נלך דרך כמה מקומות בפרקים האלה עצמם, בפרשת בעלותך. אחד המקומות שבהם התורה מתארת מה מתרחש עם ישראל במדבר. שנראה בדף שקיבלנו בצד ימין, באמצע, בפרק ת'. תודה רבה על השתייה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורו. אני מקווה שכל אחד יכול ללכת לשתות, יודעים איפה? לשתייה. אה? כן? צמא לכל המים. אומרת התורה בפסוק י' ח' בפרק ת', ממש באמצע בצד ימין. על פי אדוני יישאו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. איך נוסעים על פי השם? לעומת מחשבת האדם המודרני, איך הוא נוסע. מה זה לחנות על פי השם? אומרת התורה, לפי הענן. יש ענן מעל המשכן, כשהוא נמצא מעל המשכן, חונים. כשהוא נוסע, נוסעים. לכאורה, עיקרון ברור, הבנו אותו, לא צריך עכשיו להיכנס לפרטים. והתורה נכנסת לפרטים. ובעריך הענן המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני, ולא יישאו. אומר רמב"ן, מה החידוש? נגיד, יש מקום שכשהגענו אליו, יש שם הרבה יתושים. וככל שחם, הם עוד יותר מזיקים, היתושים האלה. ואנחנו נושאים עינינו לשמיים ואומרים בליבנו, ואולי לא רק בליבנו, לענן, אולי אתה מוכן לזוז? ונצא מפה. והוא תקוע. ואנחנו נשארים. בעריך הענן. אומרת התורה בפסוק כף, ויש אשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני שם. הגענו למקום, נבט מדבר, שקט, יש מים, יש צל, ירוק, יש הכל, כל התנאים. אז אנחנו נושאים עינינו לשמיים ומתפללים. אולי נשאר פה חודש, חודשיים, שלושה. אחרי יומיים רואים לא פחות ולא יותר. הענן זז, אז אנחנו צריכים לזוז. מה שמכונה בפינו היום, טירונות. כמעט היינו אומרים, זה ביטוי של טרטור כזה. בניגוד לרצוננו, בניגוד לתנאים החיצוניים, הכל מתנהל על פי הענן שעל פי המשכן. ולכן התורה מפרטת, מוסיפה לפרט, ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר, או יום ולילה. מכל כיוון שהוא, מפרטת התורה, שאנחנו בנסיעתנו ובחנייתנו, תלויים בענן. כמו יום אחד, מדינת ישראל צריכה להסתדר בלי רמזורים. היא לא יודעת לנסוע. זה קשה לה מאוד. אז התורה אומרת באותה שבת, באותה פרשת שבוע, תקראו. אולי הגיע הזמן שאדם המודרני, הוא לא יסע סתם או יחנה סתם. אלא ידמיין, אם הוא היה במדבר, יש ענן למעלה, ולפי הענן הוא קובע את נסיעתו. זאת אומרת שגם המושגים לכאורה הכי בסיסיים בחיי בני אדם, חנייה ונסיעה, הם תלויים בקדוש ברוך הוא. מה אני יכול ללמוד מזה? ומה יכולה להיות התגובה הנפשית שלי? מה אני יכול לקבל מתזוזת או חניית הענן? האם זה אומר שאני בטל ומבוטל כאף רדאר? בעצם הענן מחייך עליי. לא אומר, אתה לא מבין כלום, אתה לא שווה כלום, אתה תיסע ותחנך שאני אגיד לך. האם ההדגשה היא לבטל רצוני מפני רצונו יתברך? וממילא, אולי האיש משה, הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא האיש משה שהוא המבטל הכי גדול את עצמו כלפי אלוקים. אם בכלל אפשר למדוד את זה, באיזשהו מדד של התבטלות. אבל שאלה גדולה. מה קורה בנפש שלי בתוך ההתבטלות? אני קצת מתוסכל. כמו שתיארתי קודם, רציתי להישאר וענן זז, רציתי לזוז וענן נשאר. אין לי שמחה. אני כפוף, כפוי, מבטל עצמי. אבל לא טוב לי בזה. זאת אפשרות. או אפשרות אחרת, שהיא לא בטל רצונך מפני רצונו, אלא עשה רצונך מפני רצונו. למה משה רבנו זכה לשכינה? אומרת הגמרא בנדרים פה למעלה, בפסקה 3. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם, וענב. ואת כולם אפשר ללמוד, כל המרכיבים האלה, ממשה. אם כל עניינה של הענבה, כדוגמת התלות במסע ובחניה של הענן, זה לבטל את עצמי. אולי היה יותר מתאים לומר, אמר רבי יוחנן הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על ענב. אלא על מי שמבטל את רצונו לחלוטין מפני הקדוש ברוך הוא. מה מוסיפות התכונות של גיבור עשיר וחכם? אומר אחד המפרשים בתורה תמימה, הוא שנמצא פה קטן קצת בפסקה 10, והוא משווה בין שני אנשים. יש אדם, הוא אומר, שהענבה שלו באה בטבע. למה? מסיבת שפלותו ורוחו הקהה. אין לו הרבה כישרונות. אין לו הרבה חוכמה, אין לו הרבה עושר, אין לו הרבה גבורה. הרבה תורה תמימה, אבל יש אדם שמעלות נפשו וכישרונותיו גורמות לעורר בו רוח גאווה ולפסוע על ראשי אנשים פחותים ממנו. כך היה צפוי, כך היה אנושי על פי המבט הראשון. ואם איש כזה הוא ענב אמיתי, אז מידת ענוותנותו באמת, מעלה גדולה היא. המילה באמת חוזרת. ענב אמיתי, ענוותנותו באמת. אומר התורה תמימה, וזה מה שמשמיע לנו רבי יוחנן, שאף על פי שהיה משה גיבור ועשיר וחכם ובעל קומה, אפילו אחי היה ענב מכל האדם. מה המשמעות המילים אפילו אחי, אפילו כך? האם החידוש הגדול אצל אדם כמו משה, עם גבורתו, עם עושרו, עם חוכמתו, זה שהוא מבטל רצונו מפני אלוקים? או החידוש הגדול שלו, שהוא מחבר רצונו לרצון אלוקים? הנבואה תגיד, נבואת ירמיהו, אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל יתעלל גיבור בגבורתו, אל יתעלל אשים בושרו, ירמיהו פרק ת'. גאווה זה דבר שלילי. לוקחת הנבואה כמו שראינו בגמרא, את שלושה המסלולים, שלושת המסלולים העיקריים שבגללם אדם מתגאה, חוכמה, גבורה ואושר, ואומרת גאווה זה לא טוב. כי אם בזאת יתעלל המתעלל. רגע, אם דאגתי כבר שלא יהיה מקום לגאווה שלי, אומרת לי הנבואה, אתה בסדר? רק תלוי במה אתה מתגאה. השכל וידוע אותי נאום השם. אם אתה משכיל ויודע את השם, מותר לך להתגאות. הרי בשפת ימינו יש מילה כזאת. אני יודע מה נוצרה לפני 200 שנה או יותר. המילה דתי. אין דבר כזה דתי נוסע בשבת, חוץ מפיקוח נפש. אין דבר כזה דתי אוכל טרף. אבל בינינו ובין עצמנו, ככה נשאל, אף אחד לא שומע, יש דבר כזה דתי גאוותן? אני אומר לכם, תסתכלו עליי, תראו, יש. זאת אומרת, אין סתירה בין המושג הזה של דתי לבין המידה הזאת שנקראת גאווה. הנה עכשיו הפסוק בירמיהו, אפילו יצר פתח. השכל בידוע אותי. אתה משכיל ויודע את השם, תתעלה. זה אחת החלוקות הכי מסוכנות לאדם כמוני. נופל בפח, ממש, כמעט וברור שאני נופל בו. אם עושים לי חילוק, הגאווה מותרת בתחום של השכל וידוע אותי נאום השם, והיא אסורה בתחום של חוכמה גבורה ועושר. ובעצם לא השתניתי. לא התגברתי על הגאווה. התעלה, שבח את עצמי. ממשיכה הנבואה ואומרת, רגע, את תשיג מסקנות עוד. עוד שני משפטים. כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. זה לא משפט כללי השכל וידע אותי נאום השם. הנבואה נכנסת פנימה, היא אומרת, במה? במה אתה משכיל ויודע את השם? שהשם הוא עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. ולכן מה? מוסיפה הנבואה עוד פסוק, עוד חלק. כי באלה חפצתי נאום השם. מה שהשם רוצה זה לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ. אדם הוא עורך דין. היום זה נראה תחום שיש בו גם חוכמה, גם עושר וגם גבורה. כוח, הרבה כוח יש. אין משרדי ממשלת ישראל מתנהלים בשנים האחרונות בלי יועצים משפטיים. אין ישיבת עבודה רצינית על תקציב או על איזה פריצת דרך בלי שיש יועץ משפטי. והוא לא יושב בשוליים כאיזשהו מומחה לתחום צדדי. הוא חצי מנהל הישיבה. כל הסיכומים תלויים ברצונו. גם חכם, גם יש לו כוח, וגם עשיר. והוא יודע שביישוב שלו, או בקהילה שלו, או בשכונה שלו, או ביישוב אחר, או בשכונה אחרת, יש אנשים שמכל מיני סיבות הם צריכים סעד משפטי. ואין להם אותו. במיוחד בגלל שהם לא עשירים. והוא מחליט שחמש שעות בשבוע הוא יתנדב לתת צעד משפטי לאנשים שלא יכולים לשלם על כך. כמה אור אדם כזה יביא לאנשים האלה, למשפחות שלהם. כמה חסד הוא יעשה, כמה משפט הוא יעשה, כמה צדקה. אומר רמב״ם בסוף ספר מורה נבוכים. מה אמר הנביא ירמיהו? אל יתהלל חכם בחוכמתו. אם אני חושב שהחוכמה היא שלי, הוא בשבילי. אבל אם אתה חושב שהחוכמה היא מאת אלוקים, ובשביל מה קיבלת אותה? בשביל לעשות משפט אמיתי. בשביל מה קיבלת עושר? בשביל לעשות חסד. אז תתעלל. מה זה תתעלל? תכיר בערך עצמך. אם אני חושב שזה מתייחס אליי, אז זה שבח. מה מקום יש לשבח? אדם אומר בתפילה בשבת, ואין רגעים כמו שבת בשביל לחוש את התחושה המורכבת הזאת. באמת אדם אומר, אילו פילו מלא שירה קיים. ראשוננו רינה כמון גנם. אין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקינו. שני משפטים אחר כך, הבן אדם אומר, אותו בן אדם, באותה תפילה, באותה שבת, על כן, איברים שפילגת בנו, והוא הנשמה שנתת ולשון ששמת בפינו, הם יודו וישבחו ויפארו. לפני שמשפטים אמרת, אנחנו לא מספיקים. עכשיו אתה אומר, אנחנו כן מספיקים. מה אומרת התפילה? אילו פינו מלא, שפתנו מלאה, לשוננו, האיברים שלנו. מי הבן אדם שיכול להגיד משהו? כלפי האינסוף. אבל איברים שאתה פילגת בנו, זה איברים שלך. וחלק מהסיבה שבשבילה שמת את האיברים האלה בתוכנו, כדי שנוכל לדבר ולהגיד את השבח שלך. על כן, יודו. אל יתעלל בחוכמתו. אבל אם אתה משכיל ויודע אותי נאום השם, וזה לא נשאר השכלה חיצונית, זה לא נשאר איזושהי, לא נשארה איזושהי מעלה רוחנית נשגבה שבגללה אני מתגאה, אלא זה הופך להיות אמת מידה נפשית ומוסרית של השתלבות בעשיית משפט וצדקה וחסד בארץ. אז תתעלל. אז אולי אין שינה שורה אלא על חוכמה, חכם גיבור וישיר, וענב כמשה, כי רק הוא יכול להיות הענב מעל, הענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. למה רק הוא? כי הוא החכם ביותר, הוא הגיבור ביותר, והוא העשיר ביותר. וזה מה שהגמרא לומדת בהמשך של אותה סוגיה בנדרים. ואם ככה, הוא יכול, בעוצמות שיש לו, לחבר את זה לרצון הבורא. מה יקרה לבן אדם שחשב שחברת חשמן מנהלת את החיים שלו? סס ושמח, עולה כל יום במעלית, הרבה קומות. והשבוע נתקע שעתיים בתוך מעלית חשוכה, חמה, בגלל חברת חשמן. לו קצת ענווה מהיום והלאה. לא בדיוק האליל שמנהל את העולם. קצת טיפ-טיפה התפכחות. אם הנחת היסוד שלי, שאני רוצה לנסוע ולחנות בכל מקום, ואני רוצה לעלות במעלית כשאני רוצה, ואני רוצה לרדת כשאני רוצה, אז שאני נתקע שעתיים, כל עולמי כמעט חרב עליי. מקטר על כל העולם. נכנס ללחץ. אבל אם היה ברור לי איברים שפילגת בנו, זאת אומרת שבעצם אני לא יכול לזוז בשום מקום. לא מובן מאליו בכלל שאני נושם. אז כל דקה היא חסד אלוקי. אז שעתיים הקדוש ברוך הוא החליט בדרכים שלו שלא תיסע וגם לא תכנה. שער תלוי באוויר. יש לך על מה לקטר? על מה אתה מקטר? על מי? מישהו חייב לך משהו? ואם אדם היה קונה את החוויה הזאת לתוך הנפש שלו, ששום דבר לא מובן מאליו, הבן אדם היה פוקח את העיניים שלו בבוקר, אחרי לילה שהוא ישן, מה הוא היה אומר? דבר ראשון, מילה ראשונה. היה אומר את המילה, מודה. או מודה, או מודה. רק אחרי שהיה גומר מפיו להוציא את המילה הזאת, מודה או מודה, היה אומר סוף סוף את המילה הכי משמעותית בחיים המודרניים. אני. אומר רב קוק, אם תגיד אני מודה, אין הודעה. אני אומר תודה רבה, זה בסדר. אבל זה לא אני מודה. כי אני מודה, אומר רב קוק פירושו, אני מודה על האמת שאין אני אם אין אתה אלוקים. אז קודם תגיד מודה, ואחר כך תגיד אני. אם אני חושב שמגיע לי ללכת במדבר, וכשיש תנאים טובים, מגיע לי להישאר הרבה זמן, ואז הענן מזיז אותי אחרי יומיים, אני מקטר. אם לא, אם אני חושב שזה לא מובן מאליו שאני הולך במדבר, זה לא מובן מאליו שאני חונה במדבר, אז מה שיש הוא טוב. כן, בכבוד. מול, אחד מול השני.
זה כאילו נראה בפסוק שזה פירוט, או שכאילו, זה גם דרגה להבין שכלית ולהבין שכלית.
לא, לא, זה ממש תשובת המשקל. חוכמה, גבורה ואושר, מול חסד, משפט וצדקה. ולכן בהקבלה הזאת, רק אחרי שהאדם מברר שהשם חפץ בחסד, משפט וצדקה בארץ, אז יש מקום לאושר, לחוכמה ולגבורה. זה ממש מקביל. לכן לא יתעלל בהם, כי אם יתעלל בנקודה פנימית של הבנתו את המציאות, ואז יש ערך לאותם דברים שהוזכרו בפסוק הקודם.
קודם כל יראה מה צריך לעשות במציאות, ואז ניקח את הכוחות.
אחד הראשונים, רבי משה מקוצי. כותב ספר מצוות. ספר מצוות גדול. אדם כתב 63 מצוות לא תעשה. לילה לפני כתיבת ה-64, חולם חלום. יש כל מיני חלומות. אנשים גדולים חולמים חלומות שמדברים איתם מהשמיים ומסבירים להם מה שהם לא ידעו קודם. הסבירו לו בשמיים שהוא עושה טעות גדולה. הוא שוכח את המצווה העיקרית. שאלה גדולה, למה חיכו 63 מצוות? בכל אופן, אמרו לו. שאל, מה המצווה? הוא לא ידע על מה מדובר. אמרו לו, תשמע, יש מצווה בתורה, והיא כתובה פה למעלה בצד שמאל. פסוק י' א'. ואולי כדאי לשים לב שפסוק י' בא אחרי פסוק י'. ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ אשר אדוני נתן לך. מדובר על בן אדם שברך ברכת המזון. ואחר כך אומרת לו התורה, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. וישמר ופן, זה איסורים. אלה איסורים. כך אומרת הגמרא בעירובין. כל ישמר ופן, זה לא תעשה. שאל רבי משה מקוצי, מה המצווה? מה זה ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך? אמרו לו, תשמע. כל בן אדם שמתגאה, הוא עובר על איסור תורה. שנאמר, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אז הוא כתב, מצווה סמך ד' איסור גאווה. תראו, בספר מצוות גדול, בהקדמה הוא מתאר את החלום, ובמצווה סמך ד' הוא מתאר בשתי שורות גם כן את החלום, ואומר, זה המצווה. איסור תורה להתגאות. למה חיכו עד 64? אנשים עם גאווה, יש להם אסמכתה בגמרא. הגמרא בתענית אומרת, תלמיד חכם מותר שתהיה לו שמינית שבשמינית. כמובן, שמינית שבשמינית בגאווה. אומר הגאון מוילנה, תפתחו ספר בראשית, צאו ספר כוחות הנפש והמידות. תפתחו שם את הפרשה השמינית, פרשת וישלח. תפתחו שם את הפסוק השמיני בפרשה, זה פסוק י' בפרק למד ב', כתוב שם, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. זה מותר להגיד. למה? אומר רבנו בחיי, מה חשבת? מה זה קטונתי מכל החסדים? אני כלום לעומת החסד שהקדוש ברוך הוא נותן לי. עכשיו, מה התחדש בעולם במשפט הזה? שאני כלום. ולכן, אני לא יכול להתמודד עם עשיו, אני לא יכול להישאר לבד, אני לא יכול להתכונן לדורון תפילה ומלחמה. אומר רבנו בחיי, לא זאת הכוונה. אני עוד לא עשיתי מספיק לאור מה שאתה נתת לי. אני רוצה הלאה להתמודד. אדם שיש לו הכרת ערך עצמו, מותר לו להגיד את הכרת הערך הזאת. כדי שיוציאו את הכוח שלו אל הפועל. ממילא, אם השמינית שבשמינית זה מה שמותר להגיד, אחד חלקי 64. אז במצווה 64 תכתוב את איסור הגאווה. והתורה מנסחת אותו בצורה ברורה. בפסוק י' ז', באותו בכבוד. הגאווה זה המקום בנפש שבו אני חושב שהכישרון והיכולת הם שלי. וכתוצאה מכך, אני שוכח את השם. למשל, אני אתן לך את התיאור הבא. אני ילד, בן 6. אני כבר יודע להגיד ברכת המזון. אני אוכל, אני לא מברך. אמא שלי אומרת, בואי נה, שכחת? מחזירה אותי לשולחן, אומרת לי, תברך. אני מברך. גמרתי לברך, אני הולך. לאן שאני רוצה. אמא שלי כבר לא מחזירה אותי. אבל, לא עשיתי משהו שהייתי צריך לעשות. והייתה צריכה להחזיר אותי לשולחן על זה. אני לא אמרתי תודה רבה לאמא שלי, שהכינה את האוכל. הרבה יותר קל להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. זה לא מחייב אותי בכלום. אבל לעמוד מול אמא שלי, נוכחת פה, מטר ממני, ולהכיר בכך בגיל שש, שלא מגיע לי כלום. ואני צריך להגיד תודה רבה למי שעומד מולי. זה קשה כמו קריאת ים סוף. כי יש הרי מילה לפני המילה תודה, שהיא בת זוג של המילה תודה, והיא קשה גם כן. המילה בבקשה. אדם נכנס למקולת, טון הדיבור שלו הוא טון של מפקד. העבד זה המוכר במקולת. למה? תגיד בבקשה. ואחרי שייתן, תגיד תודה. אבל אם יש לי גאווה, ולא משנה אם אני בן 6 או 60 או באמצע, קשה לי מאוד להגיד בבקשה. אני חושב שחייבים לי. אומרת התורה פה פסוק י' זין. ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומרים הראשונים, הרן בדרשות והברבנן בפירוש שלו פה לפסוק, הוא לא מנוסח באופן שלילי. לא כתוב, לא תגיד בלבבך. תגיד ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את אדוני אלוהיך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ומה הנקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. תזכור שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. רבנו הרב צבי יהודה עומד ביום העצמאות בכיכר ציון. עובר המצעד, מצעד צהל. הרב צבי יהודה מבוגר מאוד, חולה ברגליו, לא בריא בגופו, עומד 6 שעות, דום, לא זז, לא צריך לומר, לא עונה בפלאפון, לא מדבר עם תלמידים נודניקים שלידו, אומרים, וואלי הרב, שעה כבר ננצל את ההזדמנות אם אתה כבר פה, לא שותה, לא אוכל, לא יושב, כלום. בסוף, כשאנחנו הולכים איתו לבית הרב, אחרי המצעד הוא הולך לנוח קצת. אומר לו, רבנו, עד כאן? הוא אומר, וזכרת כי את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. על זה אנחנו אומרים בדניאל בפרק י"ב, תעמוד לגורלך לקץ הימין. קץ הימין, רוב המפרשים אומרים, הכוונה כמו לומר, קץ הימין. נון ומם מתחלפות. רבנו סעדיה גאון אומר, קץ הימין זה קץ הימין האלוקית, שבמשך 2000 שנה לא גילתה את גבורתה. זמן הגאולה, קץ הגאולה, זה הזמן שהימין האלוקית מתחילה להתעורר מחדש. והיא מופיעה דרך גאולתם של ישראל. אז אם 2000 שנה לא היה לנו, לא הייתה לנו יכולת לגלות את הגבורה האלוקית, היינו יכולים לשיר ולהגיד, ואם ינסוע אהרון, קום השם ויפוץ אויביך. ופחדנו ורעדנו כמו עלי נידף ממה שהם עושים לנו. חזרנו הביתה, יש קשיים, יש נפילות, יש חולשות, אבל אנחנו כבר לא במצב של הגלות. עומדים לגורלנו לקץ הימין. הגבורה מתעוררת. היה אומר על ציודה, וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חיים. וזאת זכירה קיומית, כי אם אני נשאר באמירה של כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, אז כשאני צריך להשיב מלחמה מול אויבינו, שמקים בלי הרף בעיר כמו סדרות, אז מה אני יורה בחזרה? בגז חלול. אף פעם בתותחנים לא שמענו כזה דבר. התחדש חידוש. פגז בלי חומר נפץ, שעושה רעש. תשאלו את צבא אמריקה, אם באפגניסטן או בעיראק הם השתמשו בפגזים חלולים. נראה לי שלא. אם אני אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, באיזשהו מקום זה ייגמר. כשמכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אני אגיד, אין לי כוח. התורה מצמידה אותם ביחד. כי המשמעות של החיל שהשם נותן, זה כדי להילחם, זה כדי להתמודד. זה ההבדל בין אל יתעלל, הגיבור בגבורתו, לבין כי אם בזאת יתעלל המתעלל. וכן הסוגיה הזאת, לבריאות הסוגיה הזאת היא לא רק סוגיה בפרשת בעלותך. בנבואת ישעיהו פרק ב' שנמצאת פה בצד שמאל, היא בעצם כל הסוגיה של הגאווה והענווה, מתבררת אחרי הגודל של נכון ירבה את השם, אחרי כי מציון תצא תורה, פסוק ג' בסופו, ומתוך כך ורק אחר כך חיתתו חרבותם לעתים. אחרי כל אלה אומר הנביא, באיזה דרך מפותלת זה יתגלה. בית יעקב לכו ונלכה, בילו. אצלנו הפסוק ממשיך באור השם. לאן צריך ללכת? ולמה צריך את אור השם בשביל ההליכה הזאת? אומר הנביא, כי נטשת עמך בית יעקב. בית יעקב נוטש את הדרך של עצמו. מאבד את זהותו תרבותית וגם לאומית, ובילדי נוכרים יספיקו התבוללות. אומר הנביא, ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. ולא יודעים לפרש מה זה ארצו, ארצו של מי, באיזה תקופה מדובר. אומרים חז"ל, אם נלך ימינה באותה שורה, בערך באמצע קצת למטה, אפשר לראות במרכז העמוד חץ. מתחתיו כתוב במדרש ספרי, שמנת אבית כסית. שוב, ריבוי המילים בתורה משמעותו איכות ולא כמות. אלו שלושה דורות שלפני ימות המשיח. שנאמר בישעיהו, ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו סוסים, ותמלא ארצו אלילים. אם ככה, אם אלה הדורות לפני ימות המשיח, מה יקרה אז? יהיה ריבוי. ריבוי כסף וזהב, ריבוי סוסים, ריבוי אלילים. אומר הנביא בפסוק ט', וישח אדם וישפל איש ואל תישא להם. על גאווה אין כפרה. בו בצור ויתאמן באפר מפני פחד השם והדר גאונו. הוא מסיים את הפסוקים האלה, פסוק י' א', עיני גבהות אדם שפל, הגבהות של העיניים, כמובן בסיכול המילים, ושחרום אנשים ונשגב השם לבדו ביום ההוא. נבואה נוראה. כולם מתחבאים, כולם באים בצור, מתמנים באפר, והיחידי על כדור הארץ זה השם. למה? אומר הנביא, כי יום לאדוני צבאות, על כל גאה ורם, ועל כל נישא ושפל. אומר אברבנאל, שלוש מילים הם באותו ציר, ציר הגאווה. גאה, רם ונישא. אבל המילה הרביעית היא יוצא דופן. שפל. אומר אברבנאל, הבירור בין גאווה לענווה הוא לא ישאר בירור באותיות, בהצהרות, בדרשות, בהתנהגות החיצונית. יבחנו בני אדם גם בלב שלהם. ויכול להיות שאדם יש לו גינוני ענווה בחוץ, אבל בתוך ליבו יש לו גאווה. גם אותו יזהו. ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל אלוני הבשן, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות הניסאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה בצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שחיות החמדה. יום השם צבאות, הביקורת האלוקית על הגאווה, אומר אברבנאל, תהיה ביקורת על כל הגורמים שבגללם בני אדם התגאו. וזה לא משנה אם הם גורמים כלכליים, או גורמים תרבותיים, או גורמים ביטחוניים, או גורמים שכליים. הבירור יהיה מול כולם. מה יקרה בבירור הזה? נסכם פסוק י' ז', כמו שאמר פסוק י' א', ושח גבות האדם ושפל רום הנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. והאלילים קלי לחלוף. פסוק י' ח' היה יכול להגיד, והכסף והזהב יחלוף. פסוק י' ח' יכול היה להגיד, והסוסים יחלפו. הוא רק אמר, האלילים כליל יחלוף. לא יחלפו, יחלוף. למה? אומר הנביא, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. הוא לא ישליך בהכרח רק את האלילים שעשויים מכסף, את הפסילים שעשויים מזהב. הוא גם ישליך את האלילות מהכסף. את המחשבה שהכסף הוא הקובע את מעמד בני האדם. הוא הקובע את השלטון. אם לא היה כסף, לא היו משרדי יחסי ציבור בבחירות. והבחירות היו ענייניות, ומי יודע מה היו התוצאות שלהם. זה אומרים היום אנשי הפרסומת בעצמם. אומר הנביא ישעיהו, יחול תהליך של התפכחות גדולה. שהרי לא אמר הנביא אלילים סתם. אם נחזור לרגע לפסוק ח', ותמלא ארצו אלילים, אומר הנביא, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו את בעותיו. האלילים הם יהיו מעשה הידיים, הכישרונות, ההישגים של בני אדם. שנים הסברנו לאמריקאים שהמלחמה שאנחנו מנהלים נגד הטרור היא מלחמה עולמית. היא לא עניין של יהודים, היא לא עניין של ישראל, עניין של העולם כולו. דיברנו לעצים ולאבנים. 15 שניות בחודש אלול, לפני כמה שנים, וכל האווירה השתנתה. מגדלי התאומים קרסו, את הפגיעה נוראה במרכז הסחר העולמי, הכל התברר אחרת. בטלוויזיה היה דיון, שבוע וחצי אחר כך, ערב יום כיפור, המגמה הייתה לעשות חשבון נפש בעקבות האירוע הנורא הזה. דיברו אנשים, אמרו את סברתם. דיבר אחד האנשים ואמר, זאת נבואת ישעיהו, האומר יום להשם צבאות על כל גאה ורם, יום להשם צבאות על כל פינות גבוהות ומגדלים גבוהים. והגיע הזמן שנפסיק להשתעבד לגאווה של אמריקה. הוא כמעט אכלו אותו בלי מלח. ישב לידו איש היה אז נשיא אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור אבישי ברוורמן. הוא גחן אליו, אמר לו בשקט, אתה אומר דברי אמת, אבל אנחנו לא יכולים להקל אותם. אל תרפה, תמשיך. מי שעכשיו הוא מנכ״ל חברת החשמל, הוא היה לפני כמה שנים מנכ״ל מפעלי ים המלח. הלך לעשות עסקה גדולה עם חברה של שותפות קנדית ושוויצרית גויית. הם אמרו לו, אנחנו מוכנים ללכת את העסקה איתכם בתנאי. והוא לא ישן בלילה בגלל התנאי הזה. בתנאי שנפריש מכל הרווחים שלנו 10% לכספי צדקה. הגויים? הם אומרים את התנאי הזה? ואז התגלגלה אליו נבואת ישעיהו. ביום ההוא ישליך האדם אל כספו ואל זהבו. היום אפילו חברת נקניק משתבחת בזה שחלק מהרווחים שלה הולכים למטרות צעד. פלאפון, סלקום, גם כן. לא, אני לא טעמתי את הצליל הזה, אבל גם הם. כל חברה שמכבדת את עצמה, גם באירופה, גם באמריקה, ואפילו סוף סוף זה מגיע לישראל, הולכת ליישם את נבואת ישעיהו. חבורת אנשים, נקראים 2020, חזותם החיצונית, הם לא משכילים ויודעים את השם. אנשי הייטק, כספם נעמד בבנק באופן שהמחשב כבר לא קולט את מספר האפסים. למה הם מתכנסים? כי הם גילו תופעה. בשנים האחרונות החליטו שהכסף שלהם יושקע בדרך המקורית הבאה. הם יבנו בתים לילדים שלהם בחוץ לארץ. וכשיבוא יום והילדים ירצו קצת לנוח מעמל ההתמודדות פה, אז יהיה להם איפה להיות. והילדים של כל החבורה הזאת הודיעו להם, באופן לא מתואם, שהם לא מתכוונים לעזוב את הארץ. בקיצור, חבל על הכסף. ואנשים האלה התכנסו יחד לשאול את עצמם איפה טעינו. ומה התיקון שלהם? הם עורבים היום מעיר לעיר בארץ, בודקים איפה יש פה כוחות של התנדבות ושל עשייה חברתית ותורמים להם. נבואת ישעיהו. ברגע שמעשה הידיים יפסיק להיות אליל, ובני האדם יבינו שהם קיבלו את הכלי הזה בשביל לעשות איתו טוב, אז לא צריך יותר להשליך. כי הכסף והזהב כשלעצמו הוא בסדר גמור. תראו לעצמכם עוד שנה וחצי, שנת שמיטה. בשנים האחרונות יותר ויותר גדלה המודעות לשנת שמיטה. חנויות מיוחדים, אוצר בית דין, פלפול שלם, היתר המכירה, כן ולא לחומרה ולכולה, פלאי פלאים. יש עוד מצווה של שמיטה, לא שנה שלמה, רק יום אחד. פרק תתוו, ספר דברים, שמיטת כספים. מישהו שמע על זה? מישהו עושה חנויות מיוחדות? כלום. למה? יש היתר. נו, קצת פלפול על היתר, לכתחילה, בדיעבד. אין פלפול. למה? להיתר הזה נקרא היתר פרוסבול. המילה פרוסבול מפרשת הגמרא בגיטין, זה תקנה לעשירים ולעניים. כי ראה הלל שאנשים מפסיקים להלוות, כי יש מיטת כספים, מפסיקים החובות שלהם, מבטלים אותם. עמד ותיקן תקנת פרוסבול כדי שימשיכו להלוות. מה זה פרוסבול? כיוון שההלכה המקורית של שמיטת כספים אומרת שרק חובות פרטיים משמתים, אבל חוב של בית דין לא משמת, לא נפסק. יהפוך האדם על ידי חתימה מיוחדת לפני שלושה דיינים, את בני אדם, ויגיד להם, יסכם איתם, שהחוב שלו מופקע מלהיות חוב פרטי, והופך להיות חוב של בית דין.
ואם חוב של בית דין מותר לגבות. רגע. יאספו כל האנשים בבתי הדין ויחליטו שבני אדם שמרוויחים בחודש יותר מ-X שקלים לא יכתבו להם פרוזבול, אלא אם כן יתחייב הבן אדם 10% מהחוב להפריש למטרות צדקה. בנקים. אתם יודעים מה זה עם כל הציבור הדתי, הדתי-לאומי, החרדי, הימני, השמאלני, השפוי, עם כל הקטלוגים. כמה זה? 40% ממדינת ישראל. לא רחוק משם. יודיעו בצורה ברורה לבנקים. אם לא יהיה לכם היתר פרוזבול והיתר עסקה על ריבית, אנחנו לא משתמשים בבנק שלכם. נעשה בנק חדש. בנק ללא כוונות רווח. אתם חושבים שאני שותה? אתם צודקים. אבל זה יהיה. זה יקרה. כמה עם ישראל יכול לסבול את המלאכותיות הזאת שבה יש כאלה שיש להם ויש כאלה שיש להם ועושקים את מי שאין לו? כמה עם ישראל יכול להסכים לזה? כחלק מהתהליך של השליך האדם תלה כספו ולה זהבו, יגרמו לכך שלא תהיה יותר גאווה. ואנשים עם הכסף שלהם יעשו דברים טובים. ממה זה יהיה? אותו תהליך של התפכחות, אומר הנביא פסוק כ"ב. חידו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא? אין כמו הפסוק הזה כדי להמחיש את האפשרות שהוזכרה בתחילת הלימוד, שאדם הוא כלום, במה נחשב? אבל חז"ל, שראו את הפרק הזה ולמדו אותו, את פרק ב' בישעיהו, כחלק מהמשך הדברים של התורה, הם למדו אחרת את הפסוק הזה. הנה פה בפסקה 4, הגמרא מסכת סוטה. ארבעה חלקים לגמרא. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, מחשיב את עצמו יהיר, כאילו עובד עבודת כוכבים. כתיב אחא במשלי בפרק ט"ז, תועבת השם כל גבל לב. וכתיבתם בדברים בפרק ז', ולא תביא תועבה אל ביתך. המילה תועבה פירושה עבודה זרה, ופירושה גאווה. לא יצויר שהייתה משמרת הצניעות, מסירה את כל תמונות התועבה מרחובות תל אביב וירושלים. לפי הגמרא, היא הייתה מסירה את כל אנשי הגאווה. מי יודע כמה היו אנשים נשארים ברחוב. זה החלק הראשון. החלק השני, אומרת הגמרא, רבי יוחנן דידי, בשם עצמו, לא בשם רשבי, אומר דבר לא פחות חריף, כאילו כפר בעיקר, שנאמר, זה הפסוק שראינו קודם, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, פסוק בדברים פרק ח'. אחריהם, החלק השלישי, רב חמא בר חנינא, מדבר על שחיתות מוסרית שקשורה לגסות הרוח, ועל כולם מוסיף אולה בשתי השורות האחרונות. אולה אמר כאילו בנה במה, שנאמר חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא? זה הניקוד של הפסוק על פי המסורה. אומר אולה, אל תקרי במה אלא במה. אין כוונת הפסוק לאפס את האדם ולבטל אותו. כי אז היה אומר הנביא להשליך לא רק את האלילים, אלא גם את הכסף וגם את הסוסים. אלא כוונת הנביא, חידלו לכם מן האדם, ממי שמחשיב את עצמו ועושה את עצמו
הבמה. על הבמה, העליון היחידי, יהיה אלוקים. אנחנו לא על הבמה. לא בולטים. אנחנו כלים. יש דקות בהבדל בין ענווה לגאווה בהקשר של הכלים. הדקות הזאת, אומר אותה הרב קוק פה למטה, בפסקה 12. מהענווה והשפלות האמיתית מוסיפה בריאות וכוח. והדמיונית מחליאה ומעציבה. על כן יבחר לו האדם מידת הענווה והשפלות בצורתה הבהירה. מה אני חזק ויאמץ, וקויי השם או קובע השם יחליפו כוח. האמת בדור הזה מאוד קשה לברר אותה, בגלל שההתמודדות שלה היום היא לא מול שקר. בני האדם, בהבדל בין אמת לשקר, הם לא מתבלבלים. אבל אומר הנביא ישעיהו בפרק נ"ט, ותהי האמת נעדרת. אומר הגאון מווילנה, ותהי פירושו לשון הוויה, מציאות. המילה נעדרת פירושו לא נמצא. איך האמת גם נמצאת וגם לא? אומרת הגמרא בסנהדרין, האמת תהיה אדרים אדרים והולכת לה. היא מתרסקת לחלקים, למחנות, לקטלוגים. ואז היא מאבדת את כוחה. הבעיה הגדולה של האמת בחבלי משיח היא התפיסה החלקית לעומת התפיסה הכוללת. אני שומע את המילה ענווה, אני מבין ממנה משהו חלקי. להתכופף. זה הדמיון שלי. כלומר, זה המקום שממנו אני מסתכל על המציאות. כפי רואות עיניי. ותפיסה כזאת היא מחליאה ומעציבה. היא מרוקנת את הכוחות. ואדם אומר מי אני ומה אני, הוא לא מסוגל לכלום. יש ענווה שהיא לא דמיונית. היא אמיתית. כי היא מתחילה מלמעלה. מרצון אלוקי אל בני אדם. לא מסברת בני אדם אל המהלך האלוקי, אלא מי המהלך האלוקי אל בני אדם. וכזאת ענווה, היא מוסיפה בריאות, היא מוסיפה כוח, קובע השם. מאיפה יודע רבי חמא בגמרא בברכות בלמד ב' שאם אדם רואה שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. זה שכתוב, קבל השם חזק ויאמץ ליבך, וקבל השם. אדם מקבל השם, ורוצה שמשאלתו תתמלא. מה אומר לו רבי חמא? אם התפללת וראית שלא נענית, תחזור ותתפלל, תבקש שוב. ואם בפעם השנייה תראה שלא נענית, תבקש שוב. אנחנו היום מסוגלים לבקש, אחרי שלפני כמה חודשים בקשתנו התרסקה, וגוש קטיף נחרב, מה נבקש? מי מסוגל היום להגיד, קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם? אומר רבי חמא, מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא משרת שלכם?
או אתם משרתים שלו. קבל השם הכוונה, תן לי את משאלות לבי, אז זה לא קבל השם. זה קבל עצמך, והשם הוא הכספומט. ברור שאם מישהו היה אומר לי, תעמוד ליד כספומט שלא להוציא כסף, ותחזור ותעמוד שם, הייתי מחייך במקרה הטוב. קבל השם, זאת התקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן כוחות וייתן משימות. ויעזור לתקן. כך מפרש הרב קוק בולטריה. אז אם אדם התפלל וחשב שבתפילתו הוא כבר תיקן את הטעון תיקון, ורואה שלא נענה, יבין מתוך כך שהוא צריך להמשיך את התיקון ולקוות עוד יותר שאלוקים ייתן לו כוחות ומשימות. בשביל זה צריך לב חזק. קבל השם, נחסמת, נפלת, התעכבת, חזק ואמץ ליבך, וקבל השם. לכן קובע השם, כל הזמן מחליפים כוח. כמה זמן בן אדם צריך להחזיק מעמד? 6 ימים, פחות כמה דקות. זהו. מגיע שבת, מתמלא כוחות מחדש. זה לא עכשיו אומרים לבן אדם, תשמע, 5 שנים תחיה ככה. 6 ימים, זה הכל. שמעון שבס היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה פעם. ובזמנו היה מנכ״ל משרד הפנים, איש שומר שבת. שמעון שבס אמר לו, לא פעם, תשמע, אנחנו יכולים להתווכח עד מחר, ימין, שמאל, אמצע. יש דבר אחד, הוא אמר לו, אני מקנה בכם. הוא אמר לו, אני בשבת עובד רגיל. ואתם בשבת נחים. זה ביטוי נכון ולא נכון. מה זה לנוח בשבת? בשבת יש המון עבודה. להקשיב, לשמוח. להתרענן בנפש, לא לחשוב על יום ראשון, המון עבודה. אבל העבודה הזאת בשבת היא לא פעילות שלנו. רק שאדם המודרני יחשוב איזה חסד זה שבת בלי פלאפון. משהו מעין עולם הבא. אוטומטית. רק זה. הרבה עבודה בשבת, להתמלא תוכן. להתמלא כוח, להתמלא עונג, לשיר, ללמוד, להתפלל, לטייל, להיות יחד. עומק הבירור היום באמונה מול הכפירה הוא לא שאלה של השכלה כזאת ואחרת, הוכחה כזאת ואחרת, אלא שאלת החיים. האם הבן אדם הוא הריבון, או הבן אדם הוא כלי. ארצו של משיח תתמלא בכוחות, כוח מלכותי, כוח ביטחוני של סוסים. אבל אם אתה צריך להפעיל אותו כנגד אנשים שאין להם כוח להתגונן, אז זאת אומרת שאתה מתגאה. תשתחרר מהגאווה שלך. להשתמש בכוח המלכותי לעשות טוב בעולם. לתת תרופות לחולי סרטן. בשביל זה קיבלת שלטון. לא בשביל להיות עריץ. לא בשביל להיות שלטן. זה בירור. בירור נוקב. התורה תסיים ותגיד, האיש משה ענה מכל האדם אשר על פני האדמה. כיוון שהיו לו כוחות גדולים, הוא יכול היה לחבר אותם למקור האלוקי שלהם. לא לפני. שכשאלוקים אמר לו, אתה תהיה המנהיג, אתה תהיה גואל, משה רבנו שאל שאלה אחת. מי אנוכי? מה ענה לו אלוקים? כי יהיה עמך. זה לך, עוד כי אנוכי שלחתיך, כשתצאו ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. אומר המשך חוכמה. האדם שואל עכשיו שאלה, מי אנוכי? מה התשובה? עוד שלושה חודשים תדע? אומר המשך חוכמה, לא הבנתי את הפסוק אם אני שואל ככה. הנה הדברים שלו פה בפסקה 9. אמר, כי אהיה עמך, וזה, לא מתייחסות המילים, וזה לך, עוד כי אנוכי שלחתיך, לסוף הפסוק, בצאתך ממצרים, כשתצאו ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה, אלא המילה, או המילים, וזה לך, עוד כי אנוכי שלחתיך, מתייחסות לעבר, לחלק הראשון של הפסוק. זה מה שאתה ענב אמיתי בדעתך. מה זה ענב אמיתי? תסביר לנו המשך חוכמה. שאתה אומר לפני יודע תעלומות מי אנוכי. ואם תזייף זיוף קל, תעוף מכל המדרגות. התחושה הזאת שלך, ההכרה הפנימית הזאת, זה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. כי מאן ותנותך יראו הכל, שאתה מקושר באלוקות, והנך שליח מיוחד לי. ואין בך מאומה מצד עצמך. ולכן כשאתה אומר למה ראות, וכשאתה אומר מאז באתי לדבר בשמיך אל רע לעם הזה, כל כולך אומר חתן סופר שליחות. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותך להציל את ישראל? ואתה שואל את הקדוש ברוך הוא, למה שליחות לא מתבצעת? אתה עומד מהצד השני של המתרס? ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, לא נראה לי. אני לא מבין מה שאמרת. אז מה אמרת מי אנוכי? אתה אומר את זה כשליח אלוקי? אתה אומר את זה מצד האחריות שלך? מצד שעם ישראל אין לו יותר כוח לשאת את הסבל במצרים. מה שאתה ענב, אומר המשך חוכמה, הוא סיבה, כי אנוכי שלחתיך. ודוגמה לדבר, לא העיקרון, דוגמה לדבר תמצא כשתצאו ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, הנמוך מכולם. אם כשקראנו פרשת נשוא, היינו שמים לב לפסוק אחד שם, כבר היינו נכנסים לפרשת בעלותך, על אותו המסלול של הענבה. פרשה של הקורבנות של הנשיאים, כתוב, ויהי המקריב ביום הראשון. נחשון בן עמינדב. מילה אחת מאוד חשובה, לא נזכרת שם. למרות שהיא מתאימה לנחשון בן עמינדב. לא נזכר שם נשיא. וכתוב, כתובה וו החיבור הזאת, ויהי המקריב ביום הראשון. אומר כלי יקר, תלמידו של המהר"ל מפראג, פסקה 7. הוא אומר, אחר שהזכיר חותם כל הברכות והוא השלום, מיד התחיל בפרשה אשר בה רמוז גם השלום. למה? כי מטעם זה נאמר בראשון וקורבנו, כאילו קדמו אחר, שלא יהיה תפארתו לאמור, אני הקרבתי ראשון. גם לא הזכיר בו שם נשיא, שלא יתנסה לאמור, אני אמלוך, והגאווה, סיבה, לכל ריב ולכל נגע. אנשים רוצים שלום, רוצים שלא יהיה ריב ונגע. צריכים למחוק את הגאווה. אישה אחת בליל שבת שומעת דרשה של גדול הדור, רבי מאיר. דרשה מרתקת, נמשכת המון זמן. היא נמצאת אי שם בעולמה הרוחני. נשארת עד הסוף. הולכת הביתה, הנרונים הקטנים מחזיקים 4 שעות. נחבא נר,
ועוד אחד נחבא בעלה. כבוי, רוגז, רוטן. איפה היית? היא אומרת לו, ישבתי ושמעתי את הדרשה. והוא גס הרוח אומר, אם ככה, אל תכנסי הביתה. עד שלא תלכי לירוק בפנים של אותו דרשן. תנאי קשה מנסו. ככה, שבוע, שבועיים, שלושה. מי שמתערב, נכנס לתמונה, קבוצה שנקראת שכנות. הן לפעמים בוחשות ומעצימות את הריב והנגע, ולפעמים הן אומרות, בואי נפתור את הבעיה. אנחנו נלך איתך לדרשן. תעשי את התנאי. כשהן מגיעות לבית המדרש של רבי מאיר, אומר המדרש, אז יש רוח הקודש לרבי מאיר. והוא יודע בדיוק מה הבעיה ואיך לטפל בה. ואז הוא אומר להם לשכנות ככה, כולל האישה הזאת. תגידו, אני יש לי בעין מחלה, והרפואה שלה זה להטיז מים על העין. מישהי מכם מוכנה לירוק בפנים שלי ולרפא אותי? אומרות לה השכנות, נו, סלל את הדרך. היא מתיישבת לפניו, היא אומרת לו, רבי, אני לא יודעת. לא מסוגלת. אמר לה, אף על פי כן, תרקי. ואני אומר לך, תרקי 7 פעמים. תגידי לבעלך, אתה אמרת לי פעם אחת, ואני הרקתי 7 פעם. יושבים שם התלמידים, תלמידי רבי מאיר מזועזעים עד עמקי נפשם. פגעו בכבוד התורה. ירקו בפנים של הרב שלהם. הם לא אומרים ככה. הם אומרים, רבנו, ככה מבזים את התורה? אם אתה חולה בעין, ואתה צריך שירקו בפנים שלך, תן לנו. מה זה תן לכם? ואז אין ביזיון התורה. אומר להם רבי מאיר, תשנאו. לא דיו למאיר. אין תארים. אין תארים לפני, אין תארים אחרי. לא ראש של כלום. מאיר. אומר רבי מאיר, לא דיו למאיר להיות שווה לקונו. הקדוש ברוך הוא מוחק אותיות שמו כדי לעשות שלום בית. לא דיו למאיר להיות שווה לקונו. גדול השלום שאותיות שם המיוחד נמחקות בשביל לעשות שלום בית. אתה הבעל, אתה רעב, אתה רוצה לאכול. אתה מאוד אוהב לאכול כשיש אור. ובגלל זה יש נרות שבת, ליד הסעודה, כדי שיהיה אור. ואתה גם אפילו מאוד אוהב לאכול עם אשתך, ביחד. עכשיו אשתך הייתה בשיעור, והנער נחבא. אז לא רק שאתה רעב, אלא עכשיו צריך לאכול בחושך, עם אשתך שהיא הכרה כל כך הרבה זמן. עזוב את הגאווה. עזוב את ההבלטה האישית שלך. תקלה למציאות בעין טובה. יש לך אישה? את תהיה כפוי טובה. תשמח בה. אין לך מקור אור חיצוני. אבל אור בלב יכול להיות. את האישה. השגה רוחנית. שומעת שיעור מבריק. לא יכולה לצאת באמצע. תגידי, למה הגאווה הרוחנית הזאת? למה לא הרגשת אחרי שעתיים שהאדמה בוערת תחתך? כי השארת מישהו בבית רעב לאכול. הוא לא רוחי, הוא חומר, אבל הוא בן אדם. סלקי הצידה את הגאווה. אתם התלמידים, מעניין אתכם כבוד תורה? הגאווה שלכם מעניינת אתכם. ולכן אתם אומרים, אנחנו נראה רק בפנים שלך, זה לא נורא. ואתה רבי מאיר, נתת דרשה יותר ארוכה מזמן המאיר, מזמן האור של הנר. למה לא הפסקת אחרי שעה, אחרי חצי שעה? למה לא אמרת כל מי שנמצא בדרשה ואולי פוגע בזה במי שנשאר בבית שאלך? אבי מאיר, תפוס מנהיגות ותגיד לאישה, תרקי בפנים שלי. קח את הכבוד שלך ושים אותו ככלי לגלות את הכבוד האלוקי. הכבוד האלוקי הוא שלום בית. והקדוש ברוך הוא בעצמו ויתר על כבודו בשביל זה. תהיה שווה, תתחבר נכון לרצונו של הבורא. ואתה עשה את זה פעם אחת, תעשה את זה 7 פעמים. והאישה תחזור לבעלה, תגיד לו, תשמע, הדרשן הזה הוא לא רק מבריק, הוא לא רק מרתק, לימוד גדול למדתי ממנו. יש לו לדרשן הזה ענווה. הוא מוכן להיות כלי שהבורא יתגלה דרכו. הבעל ישמע את זה, יגיד, אשתי, ליל שבת הבאה, תשמעי אותו, גם אם תקבע הנר, תחזרי, ונשמח מאוד. והאישה תגיד לבעלה, תשמע, אחרי הנבא כזאת של רבי מאיר, אני מבטיחה לך, פעם הבאה אני אחזור באמצע הדרשה. השכנות לא צריכות לעשות תיקון, הם עשו אותו. הם עזרו לפתרון. הם שמו כתף. היחידים שלא יהיה קל להם לעשות תיקון, זה התלמידים. מפני שהם לא האמינו, כשהרב שלהם אמר להם שקוראים לו מאיר. הם רגילים לתארים. אבל אולי גם הם סוף סוף יבינו שהכבוד האמיתי של הרב שלהם, וממילא גם הכבוד שלהם, הוא לא הכבוד החיצוני, אלא כבוד השם. על כן האיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר פני האדמה. תמצית הכל זה להיות כלי. כשתהיה חריגה ב-70 נביאים שקולטים נבואה, 70 זקנים, ועוד 2 מתנבאים, אז אומר יהושע, אדוני משה כליהם. אז אומרת הגמרא בסנהדרין, אתל עליהם צורכי ציבור, והם קלים מעליהם. ישחקו, לא יישאר כלום. הרבה שנים אני מחפש פרשן, אולי אתם מכירים, שמנקד אחרת את המילה, ואז המשפט הוא, אתל עליהם צורכי ציבור, והם כלים מעליהם. לא קלים. הקדוש ברוך הוא, לכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, משלם שכרם. מה השכר שלהם? עוד יותר עסקי ציבור. כי שכר אחר למי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, אין. אלא הבעיה שהגוף שלהם אולי לא יחזיק מעמד, ירפא לכל גופם. בעיה שעולמם הרוחני אולי לא יחזיק מעמד, יסלח לכל עוונם. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. מפני שמעשי ידיהם אין בו גאווה, הוא לא שלהם, הוא בשביל אחרים. אז גם אנשים כמונו, מקווה שאני לא פוגע באף אחד, שאנחנו לא במדרגת משה רבנו, אפשר לקחת את הפסוקים האלה, דברי חז"ל, את הראשונים, את האחרונים, למקום של נבואת ישעיהו, ולעזור לקיום הנבואה הזאת. לסלק כל גאווה, עד הדקות הזאת, שאדם מצד עצמו, מי אנוכי? הוא כלום. ומצד מה שאלוקים נותן לו, יש לו. וכל הזמן לשאול מה האדם עושה עם היכולת שלו. מה האדם עושה עם הכוחות שהוא קיבל. ולעשות בשמחה. ולהתמלא עוד יותר כוחות. ולעשות עוד יותר בשמחה. אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לא מחפשים צלשים, לא מחפשים תארים, לא מודדים מדידה חיצונית. מכירים בריבון העולם. זוכרים את השם שהוא נותן כוח לעשות חי. מפנים את הדרך למלך המשיח. שלום, שבת שלום, כל טוב. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, ברוך נפשות.